שלום לכם, אתם מצטרפים אלינו לסדרת השיחות הלימודיות עם הרב לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום.
אנחנו כאן באולפן מדמים מצב שבו הרב לייטמן מלמד כיתה של אנשים, הם יכולים להיות מכל מדינה בעולם, שהמדינה שבה הם חיים או הארגון שבו הם עובדים החליטו שכדאי להושיב אותם לשעה שבה הם ילמדו מהרב לייטמן את כל מה שצריך לדעת היום כדי להצליח בחיים. תצטרפו אלינו לשיעור, בטח יהיה לכם מה ללמוד גם כן. אנחנו קשובים, הרב לייטמן.
אני רוצה היום לדבר קצת על התנאי הזה שהטבע, כמו שדיברנו בשיחות הקודמות, מעמיד לפנינו שצריכים להגיע לאהבה השלימה בין כולם, בין כל בני אדם, בין 7 מיליארד אנשים שבעולם, והתנאי הזה הוא תנאי הכרחי. האם זה באמת כך? האם אנחנו מסוגלים לקיים דבר הזה? והאם באמת, אם נשיג אפילו חלק מזה, או איכשהו נתקדם לקראת זה, אנחנו נגיע למצב שכל פעם נראה עד כמה שזה פועל טוב לטובתנו ומשנה אותנו וכל הסביבה וכל החיים שלנו לטובה. שמדברים אנחנו על הטבע שלנו שבו אנחנו נמצאים, אנחנו רואים שהטבע של כל אחד ואחד לדאוג לעצמו. ואדם לא מסוגל לחשוב על משהו אחר. בכל המעשים שלנו, אנחנו רואים שאם אנחנו בודקים את זה, אם אנחנו לומדים את זה, אנחנו צריכים אנרגיה לתנועות שלנו. שאם אני מעביר את היד שלי ממקום למקום, אפילו תנועה פשוטה ביותר, אז אני צריך לזה לבזבז את האנרגיה. והאנרגיה הזאת היא יכולה להתקיים ולהיות לרשותי בתנאי שאני משיג על ידי זה איזה תועלת. זאת אומרת, התנאי לכל תנועה פנימית באטומים, במולקולות, בתנועת הגוף, ברגש, בשכל של האדם, הם דורשים לראות מצב הטוב שיקרה כתהליך וכסיכום של התהליך בכל מה שנעשה. וכך אני מתייחס לכל דבר שבחיים שלי. יש דברים שאני עושה אותם, יש פעולות שאני עושה אותם בצורה אינסטינקטיבית. אני יושב עכשיו, אני לא חושב ככה לשבת וכך וכך או באיזה צורה, איך לדבר, זה הכל נעשה בחשבון הפנימי ברוב המקרים וברוב המעשים שלי, נמצא שם רצון האגואיסטי להרגיש טוב. וזה אני רואה כתוצאה מכל הפעולות שלי. והתקווה הזאת להרגיש יותר טוב, היא בעצם פועלת ומייצבת אותי כל פעם באיזה מצב, לאן שאני הולך, מה שאני עושה, מה שאני מבצע, איך שאני מדבר עם כל אחד, איך שאני מחזיק את עצמי. כל דבר הוא אך ורק כדי להשיג דברים הטובים יותר, להיטיב למצב. אני רוצה לישון, לאכול, לטייל, לעבוד אני חייב בגלל להשיג משהו וכן הלאה. כל הדברים הם רק כדי להשיג תועלת. ובעצם זה כל החיים שלי, איך להשיג תועלת המרבית, פחות לסבול ויותר ליהנות, לקבל, למלות את עצמי בכל מה שרק אפשר. ודאי שבמה אפשר למלות את עצמי, כאן אני נמצא כתוצאה מהחינוך, השפעת הסביבה, הערכים, מה שקיבלתי, שאלו יותר טובים, אלו פחות טובים, ובהתאם לזה, זה ההרגל גם כן נעשה טבע שני, שככה מרגילים אותי, ואז אני חייב לקיים את הדברים, אפילו שהם לא טבעיים, ואני על ידי זה קיים, מתקיים, אני עושה הרבה דברים, הרבה פעולות בחיים שלי, לא בגלל שאני רוצה בזה, מלכתחילה, לא הייתי רוצה בזה, אלה החברה, ההורים, המחנכים, הם הרגילו אותי, לזה, ואז אני מבצע כבר בצורה אוטומטית. אומרת, אני לא נדרש מזה אפילו כוח המחשבה, אלא הגוף מבצע. יש דברים שאני עושה את זה בצורה שאני מוכרח לעשות, במאמץ הפנימי, שאני משכנע את עצמי שכדאי לי. מצלצל לשעון, אני קם, אמנם שאני רוצה לישון ולנוח, אני קם, אני הולך לעבודה, עובד, יכול להיות עבודה קשה, שלא מעניינת אותי, אבל בכל זאת אני יודע שאני, אחרי שאני כל כך מייגע את עצמי, אני חוזר הביתה ויש לי בית חם, קרובים, משפחה, ואני יכול לנוח ויכול להרגיש את עצמי טוב. אז להרגשה הזאת הטובה, אני חייב לשלם, ואני משקיע. כל הפעולות שלי שאני עושה, התקשרות עם בני אדם האלו והתרחקות מהאנשים האלו, הם גם כן כדי להשיג סך הכל האווירה יותר טובה. לאלו להתקרב ומאלו להתרחק. זאת אומרת, אני כל הזמן דואג איך להרגיש יותר טוב. זה הטבע שלי. טבע של כל אחד ואחד. וזה הטבע שנקרא דרגת החי. זאת אומרת שכל ה... גם דומם וגם צומח וגם החי בעצם, הם כל הזמן נמשכים להרגשה יותר טובה, למצב יותר טוב, שנראה להם, לכל היצורים האלו, שזה מצב המאוזן, שבזה הם לא מרגישים לחץ או משיכה לאיזשהו צדדים, אלה נמצאים בהרמוניה עם מה שנראה להם חיים הטובים יותר. ולכן יוצא שאני כל הזמן נמצא כל החיים שלי בשמירה של החוק איך להרגיש יותר טוב. זה התנאי שבו אנחנו קיימים. הטבע האגואיסטי שלי כל הזמן מכוון אותי לזה. וכאן השאלה, אם אני כל כך דואג לעצמי כל החיים, ובצורה פנימית אינסטינקטיבית, ובצורה הכרתית, מכוונת, מחושבת ממני, איך יכול להיות שאני אשנה את הטבע שלי להפך לגמרי? איך אני יכול לאהוב זולת? כי לאהוב את הזולת זה נקרא שאני חושב עליו. שכל הגוף שלי, כל היכולות שלי, כל מה שיש לי בכלל, האמצעים, אני מעמיד לרשות של הזולת. עד כדי כך שלא נשאר לי כלום. חוץ מנקודת הרצון, להשפיע לזולת, וכל הזמן להיות רק בדאגה שיהיה לו הכי טוב. זה אפשר לדמות כמו אמא מטפלת בתינוק שלה, שהטבע שלה, של אמא, מכוון אותה כל הזמן לדאוג, לדאוג, לדאוג לתינוק. ואין לה שום דבר בחיים חוץ מרק איך ה... כמה קילו בשר האלו ירגישו טוב. ככה מסתכלת עליו, מה צריך, במה צריך להכיל אותו, איך צריך לנקות אותו, איך צריך להשכיב אותו, איך, מה לעשות עמו, שיהיה עוד ועוד ועוד יותר טוב לו. ואין שום דאגה אחרת. אם לקחת מזה דוגמה, שאני בצורה כזאת, במסירות כזאת, צריך להתייחס לכל האנושות, זה דבר לא מציאותי. ואנחנו מדברים על זה ש הטבע יכול להיות ששם לפנינו כזה תנאי, אז בשביל מה אנחנו הגענו עם כך למצב ההפכי לגמרי, שאנחנו נמצאים כל הזמן בלדאוג לעצמנו בלבד, ועוד יותר מזה, זה כך נמצאים החיות במצב שכל הזמן דואגים לעצמם. האדם עוד יותר מהחי, הוא דואג לזה בצורה כזאת שרוצה להרוויח על ידי האחרים, רוצה לנצל אותם, רוצה להשפיע עליהם דווקא את הכוח שלו, את הידיעה שלו, הוא רוצה לכופף אותם שהם יהיו תחתיו, הוא נהנה מזה שהוא יותר גבוה מאחרים, או אפילו נהנה מזה שלאחרים קצת רע ממנו, שהוא נמצא במצב המעודף לעומתם. הוא כל הזמן בודק את עצמו כלפי האחרים, ורק בבדיקה הזאת הוא כלפי הסביבה, שם הוא בעצם מברר עד כמה שטוב לו ביחס לאחרים. אז אם האגו שלנו הוא הביא אותנו למצב שאני רוצה להרגיש את עצמי מעל כולם, שאני צריך את האחרים רק כדי להרגיש את עצמי שאני יותר מהם, איך יכול להיות שאנחנו נוכל לשנות את הטבע הזה ולהגיע למצב ההפוך? יכול להיות שאני, אם אני אדמיין לעצמי, אפנטז את המצב האוטופי הזה שאני באמת, נגיד, שדואג לזולת, ובזה אני מרגיש טוב, כמו אמא כלפי התינוק, שנגיד שיהיה לי אהבה אליהם כמו שלאמא כלפי התינוק, ואני אדאג להם כל הזמן, יכול להיות שאני ארגיש בזה מימוש עצמי מושלם. אבל בלהגיע לזה אני לא רואה כאן שום אמצעים, ולמה שאני אתחייב בזה? והאנושות באמת במשך אלפי שנים חשבה על זה, דיברו על זה, כתבו על זה הרבה ספרים, ניסו לעשות דברים כאלה, לבנות כאלה סביבות, מעגלים כאלו יפים, ארגונים מסוימים במשך כל ההיסטוריה של אנושות. גם לפני כבר מאות שנים היו כאלו ניסיונות של האוטופיסטים שרצו לבנות כאלו מקומות קטנים ככפרים, או אפילו ערים, או אפילו מדינות אולי, שבהם יהיה אפשר להתקיים ביחס כזה היפה בין אדם לזולת. אבל דברים האלה הם לא יצאו לפועל, ואנחנו נעשינו במשך ההתפתחות שלנו יותר חכמים, יותר למדנו את הטבע של האדם, ומבינים אנחנו שלא מסוגלים אנחנו לזה. שבאמת לא מסוגלים אנחנו להתעלות מעל הטבע. יכול להיות שזה טוב, יכול להיות שנשיג משהו מיוחד בחברה כזאת, אבל לבנות חברה כזאת זה בלתי אפשרי. זה ממש משהו אוטופי. ומה שאנחנו עשינו בסך הכל בחברה האנושית, זה שאנחנו מגבילים את עצמנו בחוקים, בחוקי התנהגות, שלא כל כך להזיק לזולת, שיש לנו עורכי דין, יש לנו רואי חשבון, יש לנו סוציולוגים, פסיכולוגים, פוליטיקאים, שהם מסדרים חוקי הסביבה, חוקי החברה. אנחנו מתחברים בינינו, אבל מתחברים כדי לשרת אותנו, שיהיה נגיד שירות יותר טוב, כמו שאנחנו עושים על ידי העירייה נגיד, בכל עיר ועיר, שהיא דואגת לעשות סדר בעיר, לפנות השפע, להביא לנו מה שאנחנו צריכים, לבנות את גני ילדים, מקומות תרבות, חינוך וכן הלאה. אז לזה אנחנו מוכנים להתחשב בצרכים של כל אחד ואחד, וודאי שכדאי לנו אז להתאחד, מפני שאז כל אחד משלם סכום די קטן, על מנת לקבל שירות שלכולם יחד זה יעלה הרבה יותר זול. דברים כאן הם ברורים, כי אנחנו בזה סך הכל מקבלים תועלת, שאפשר לחשב אותה והיא באמת משתלמת. מה שאם כן, אם אנחנו מדברים על הרגשית, לשנות יחס האדם להתחשבות בזולת, בזה אנחנו לא מסוגלים לעשות שום דבר. וכאן באמת אנחנו מגיעים למצב המיוחד של היום בהבנת המשבר שאנחנו נמצאים בו. שהמשבר הזה הוא מאוד מוזר. הוא משבר בעצם ביחס בינינו, שכל אותם הצורות האגואיסטיות שאנחנו היינו בהם, אנחנו היינו נמשכים לבנות את החברה יותר ויותר נוחה לכולם ולהתחשב בכולם. אנחנו מבינים שאם יש מישהו שלא מרוצה, אז בסופו של דבר אם יהיו כמות אנשים גדולה שלא מרוצים כנגד כמות האנשים שכן מרוצים, אז יהיה ביניהם איזה התנגשות, ועד כדי כך שכל אחד ירצה להרוס את השני, ואז אנחנו נגיע למלחמת אחים אולי בתוך חברה שלנו וכן הלאה. זאת אומרת, אנחנו מבינים, היו מבינים שהאגו שלנו כל הזמן צריך איזה מין רסן טוב, כדי שאנחנו לא נוכל זה את זה. אבל דברים האלה הם היו תמיד תחת המטריה האגואיסטית, שאנחנו הבנו שזו הטבע, זו הטבע שלנו, וכך אנחנו צריכים איכשהו להחזיק את עצמנו באיזושהי צורה שהעולם, אמנם שהוא רב גווני בצורה האגואיסטית שלו, אבל הוא דורש איזה מנגנון אחד, כדי שלא נגיע להתפרצויות כאלו שאנחנו בזה רק הורגים והורסים את הכל למה שהגענו. וכך האנושות הגיעה לבנק העולמי, לאום, לכל מיני ארגונים בינלאומיים, להידברות יותר, להתחשבות יותר. אנחנו במשך הזמן האחרון, במיוחד במשך 100 שנה האחרונות, אנחנו הבנו שאין ברירה, שאנחנו חייבים בכל זאת להיות יותר המתחשבים זה בזה, כי הסיכום של כל המלחמות האלו, האחרונות של מלחמות העולם, שעברנו אותם, שהם מלמדים אותנו שאף אחד לא יוצא מזה המרוויח, שבסופו של דבר מפסידים כולם, ומשלמים על זה ביוקר. ולכן האנושות הקימה כל מיני מעגלים של קשר, אפילו יש איזשהו כפתור אדום במוסקווה ובוושינגטון, שהם יכולים להתקשר ביניהם במקרים המאיים על העולם כולו מלהתפוצץ מפצצות אטום, ואז הם מדברים ביניהם ויש איזשהו מין גם אימון אפילו. למה גם אימון? כי הם מבינים שאף אחד לא יוצא מזה ממש זכאי ומרוויח. ואז אפשר לבנות, דווקא מהחימוש הזה, אפשר לבנות מתוך הבנה שאין ברירה, איזה מין הידברות והתקשרות. אבל בכל זאת זה האגואיסטית מצד אחד. מצד שני, ההתפתחות הזאת היא קרבה בינינו. למרות שעד כמה שאנחנו שונאים יותר זה את זה ורוצים להרוג זה את זה, אנחנו מתחילים להבין שלשני יש אותו הכוח, וכדאי לנו להתחשב זה בזה. אחר כך נעשה התפתחות בצורה אגואיסטית עוד יותר עמוקה וגדולה על ידי ההתקשרות בתעשייה ובמסחר בינלאומי, שהארצות המפותחות, הם התחילו להבין שאם הם מעבירים בלבייטים, אם הם מעבירים את המפעל שלהם, נגיד לסין, לאודו, לאיזשהו מקומות האחרים, הם יכולים שם להשיג פועלים בשכר פי 10 יותר זול מה שאצלם במדינה. ואז הם לאט לאט הבהירו את המפעלים שלהם לעולם השלישי, הם למדו שם אנשים והקימו מפעלים שלהם שם, ואז יוצא כך שאומנם שהם מצד אחד הרוויחו יותר, אבל מדינות שלהם בזה התרוקנו מהתוכן, כי פתאום נעשו הרבה מובטלים, אבל לא אכפת לבעל המפעל שנעשו מובטלים מאלו הפועלים שהיו אצלו. זה דאגה של המדינה, דאגה שלי להרוויח. וכך יוצא שהמדינה צריכה אז לדאוג לאותם מיליוני אנשים שנמצאים בלי אמצעים לחיים. ואז יוצא ש המדינה התחילה להיות גם כן יותר עניה. המדינות התחילו להיכנס לחובות, הם התחילו להדפיס כסף שלא, אין תחת הכסף שום ערך. קודם זה היו הכסף קשורים לזהב, קשורים לכל מיני אוצרות ודברי ערך, וכך לא עכשיו. והמדינות, הם התחילו, דווקא אותם המדינות הגדולות, היפות, המפותחות באירופה ואמריקה, הם התחילו פתאום להיות בעצם מדינות העניות, עם האוכלוסייה הענייה, שעדיין זה לא כל כך מורגש, אבל זה מצטבר ונגלה יותר ויותר. ומה שיותר גרוע יוצא, שאותם בעלי המפעלים, בעלי התעשייה, המסחר בינלאומי, שנעשו יותר ויותר עשירים על ידי זה שמחזיקים את המפעלים שלהם בארצות העניות ויכולים משם להשיג רווח פי 10 נגיד יותר גדול מה שמקודם, הם נעשו בעלי כוח. וכשהם נעשו בעלי כוח, הם התחילו להשפיע על הממשלות שלהם באירופה ובאמריקה, וכך נעשה שהאגו, האדם, הכסף, עלו לראש הפירמידה באנושות, והאלו דווקא אנשים התחילו לשלוט בכל דבר. ובזה אנחנו הגענו בסופו של דבר למשבר הפיננסי, משבר הכלכלי. זה משבר האחרון שלנו. וכאן אנחנו מגיעים לא רק למשבר הכלכלי, זה שרק קצת סיפרתי עליו, יש עליו אפשרות לתת הסבר ארוך, וזה לא במסגרת הלימוד שלנו, אלא רק להבין למה שהאגו מביא אותנו, לאיזה מצבים. ויחד עם זה אנחנו, בגלל שהחברה נהרסה, כי הרבה אנשים נמצאים בחוסר אונים, בעוני, דווקא בארצות המפותחות שהיו פעם, אז מוזנח גם כן חינוך, ובכלל יחסים בחברה. ובסופו של דבר אנחנו מגיעים למשבר הכללי, הגלובלי, שאנחנו רואים שהקשר בין כולם הוא נעשה עד כדי כך מחייב כל אחד ואחד, שגם הארצות העשירות כביכול וגם הארצות העניות, אבל עכשיו שהם מייצרים רוב התוצרת העולמית, הם כולם נמצאים מצד אחד בקשר הדדי המחייב, כי כל מה שמיוצר בעולם השלישי צריך להיות לא קונה בעולם המפותח, הישן, אבל אין לו קונים כבר, מפני ששם בינתיים האנשים התרוקנו מהאמצעים. ואז יוצא שהמשבר הוא הולך ומתרחב ומתעמק יותר ויותר. וכאן אנחנו מגיעים לעולם הגלובלי, לקשר ההדדי בינינו, יחד עם המכה האקולוגית, שאנחנו בריצה הזאת להוציא כמה שיותר תוצרת מוצרים ולמכור אותם, העיקר כדי להרוויח ולהצליח למי יש יותר מיליארדים בחשבון הבנק, אז אנחנו מגיעים למצב שבהחלט אין סוף לזה, חשבנו. אבל בסופו של דבר הסוף הגיע בזה שאין קונים ויותר אין לאן להתקדם. יוצא שהמשבר הוא גם בחינוך, גם בתרבות, ביחס בין בני אדם. המשבר הוא בזה שאנשים נמצאים בקושי להתקיים, וכולם, ודווקא זה על ידי שבחלק שרוצה לייצר את הדברים, יש יכולת, ויש יכולת להתקדם, אבל אין מי שקונה. ובחלק שעכשיו התרוקן מהאמצעים, העולם הארצות המפותחות, אין להם יכולת בכלל יותר להיות צרכנים. כי פעם הם היו גם מייצרים וגם צורכים מה שהם בעצמם מייצרים, אז היה אצלם בפנים במעגל סגור התהליך הזה של מוצאים וכספים, ועכשיו זה אין. וזה נתן גם כן איזה מין פתרון שקרי לבעלי הון, שהתחילו לשחק רק עם הכסף, אפילו בלי מוצר ביניהם, ונעשה בזה בועה גדולה כלכלית, שגם עליה, לא עכשיו אנחנו נדבר, אולי יהיה לנו מזה שיחה נפרדת, וכך אנחנו הגענו לעוד סוג המשבר, בבועות כלכליות שאין להם שום טעם בפנים, אלה הכל זה מנופח על ידי הפרסום ועל ידי משחק בין המערכות הבנקים פיננסיות. וסך הכל אנחנו הגענו למצב שבכל השטחים במה שהאנושות עוסקת, בחינוך, בתרבות, ביחס בין בני אדם, במשפחה, גם כן שזה מאוד משפיע המצב הנוכחי על המשפחה, אנשים לא יכולים להתקיים יותר. הם נמצאים במצב אנוש. אני עכשיו קורא וגם כן ראיתי במו עיניי שהייתי נגיד בספרד, שבני אדם בגילאים אחרי האוניברסיטה, מלומדים, שגמרו אוניברסיטאות באירופה, שמאירופה מגיעים הביתה לספרד ורוצים להקים שם משפחה, לעבוד, להתפרנס בכבוד, להיות מוצלחים בכל אחד במקצוע שלו, לכל אחד יש רצון לממש את עצמו במה שהוא למד ולהיות בעל משפחה, בית, הכל מה שצריך לאדם. הם פתאום רואים את עצמם שאף אחד לא צריך אותם, והם לא יכולים לא לממש אותם, את עצמם, גם במקצוע וגם במשפחה וגם בשום איזשהו צורה של החיים הנורמליים. האלה יוצאים ככה כמובטלים ומתבטלים. והעניין הוא מתרחב בכל העולם. ואין לו שום תקנה. כי במצב שאני באמת דואג רק לעצמי, ולא דואג לעולם, אני גם כן לא יכול לספק לאנשים האלו אוכל נפש. כי אנחנו לא דואגים אחד לשני, ולכן יש לנו עודפים גדולים מאוד, שזורקים ממש מצד אחד, והעודפים האלה לא יכולים להגיע לקצה שני של העולם, ואולי קרוב לאותם המקומות איפה שיש עודף. אבל האגו שלי הוא לא נותן לי אפשרות בכלל לדאוג לאחרים, מה חשוב לי. אלה אם אני מאוים מהם, אז מאין ברירה גם כן נספק להם משהו, ולא יותר. זה, רואים את זה גם כן, איך שהעולם המפותח התייחס לאפריקה, שהייתה פעם מוצלחת ומייצרת הרבה דברים וחומרי גלם, והייתה ממש מתפתחת בצורה יפה. מה שאם כן, כשהתחילו להגיע לשם מוצרים מאירופה, ומוצרים האלו בכוונה הם היו פי עשר יותר זולים ממה שהם מייצרים במקום, אז הם הרסו את השוק המקומי, ואנשים הפסיקו לייצר במקום כל מה שהם צריכים לחיים, ובמידה שהם היו מפסיקים לעבוד במקצועות שלהם ובמקומות שלהם, ונעשה אז מצב שאותם החברות שהביאו קודם כל המוצרים שלהם לאפריקה פי 10 יותר זול, הם התחילו לעלות את המחירים שאין להם כבר תחרות בשוק המקומי, ואז יוצא שהאפריקאים נעשו העניים וממש חוסרי אמצעים איכשהו להתקיים, ועד היום הזה ככה זה קורה. המצבים הם מאוד מאוד קשים בכל העולם, ועל כל דברים, כל הדברים האלה אפשר לספר הרבה, רק אולי נעשה את זה פעם בצורה יותר מעמיקה בשיחות הנפרדות. אז כשאנחנו מגיעים עכשיו למשבר הגלובלי, טוטלי, שבכל העולם אנחנו מרגישים, גם בארצות המפתחות, גם בארצות של עולם השלישי, שהם כבר התחילו כאילו להתפתח בחלק מהם באסיה, או הגיעו לעוני כמו באפריקה, כן? כל זה שנגרם על ידי האגו של האדם, אנחנו חוץ מזה מתחילים להרגיש הקשר בין כולם, שכולם נמצאים בעצם בסירה אחת. ואם אחד יגרום כאן איזשהו נזק, אז כולם נרגיש אותו, ואי אפשר יותר להתקדם. כי בעצם הגענו למצב שהאגו שלנו, הוא חוזר על כולנו בבומרנג, ממש בתגובה שלילית. רואים את זה באירופה בצורה מאוד מיוחדת, שאותם הארצות שהתחילו להתקשר ביניהם לפי מה שכדאי להם להתקשר, להיות יותר חזקים, להיות יותר מוצלחים, הם בנו קשרים ביניהם, וקשרים ביניהם נסגרו ביניהם בצורה כזאת שאי אפשר עכשיו לקרוא את הקשר. והעזיבה של המערכת הזאת, של כל מדינה ומדינה, משם בערך 30 המדינות שנמצאות שם, היא גורמת לכולם נפילה, ירידה, ועד כדי כך שאנחנו יכולים לראות במקום שוק המשותף, במקום תעשייה המשותפת, במקום החברה איכשהו משותפת, ביניהם בנק המשותף, במקום זה גם יורו הכללי, המטבע הכללי. גם כן בכל זאת אנחנו רואים שהמצב הוא מאיים, כך שאסור לזוז לאף אחד בלי הסכמה מאחרים, וכאן אנחנו מגיעים להכרחיות שאנחנו צריכים להתחיל להתחשב זה בזה. אמנם שישנם דחייה גדולה והיסטוריה עמוקה בינינו, שאנחנו היינו במלחמות והתפרצויות ועשינו בעבר כאלו ממש פעולות הטרגיות זה לזה, ישנם העמים שהם ממש היו שוחטים זה על זה במשך ההיסטוריה, ולא פעם אחת היו שולטים זה על זה בחרב ובכוח. וכאן אנחנו הגענו למצב שאין ברירה, שדווקא מתוך השנאה, מתוך חוסר התחשבות, מהקרע הגדול, אין לנו ברירה, אנחנו חייבים להגיע למצב שבו אנחנו, ולא רק מתחשבים זה בזה, לא מספיק לנו את זה, אנחנו רואים שזה לא עובד, אנחנו רואים שבשוק המשותף אנחנו לא יכולים להמשיך לפעול לפי החוקי הטבע שלנו, לפי החוקים של הכלכלה או פיננסים, מה שאנחנו בנינו מתוך הטבע האגואיסטי שלנו, זה כבר לא עובד. אלא באמת, הטבע הכללי, הגלובלי, כמו כל האקולוגיה, הטבע הפרטי, גם מבפנים, זאת אומרת מתוך האדם, וגם מבחוץ, מצד הטבע עצמו הסובב, אנחנו מרגישים שאנחנו נמצאים מול התנאי, שחייבים להגיע לא סתם להתחשבות. להתחשבות האגואיסטית כבר זה לא יעזור. שאנחנו נצטרך להגיע לאהבת הזולת. קשה מאוד להגיד את המילים האלו, כי הם מאוד מאוד לא מציאותיים. מאוד מאוד רחוקים מאיתנו, לא מתקבלים על ליבנו, המילים האלו. אלה, כמו שדיברנו קודם, אנחנו יכולים בכל זאת להתקרב לזה, אבל על ידי שאנחנו בונים לעצמנו כוח המחייב. במקום הטבע שמחייב אותנו להיכנס לאהבת הזולת, לאהבה הדדית בכוח, אחרת אנחנו פשוט נגיע למצב שנגבע מרעב, מהמחלות, ממכות איזשהו הטבע וכן הלאה, אנחנו צריכים לבנות עוד כוח נוסף שיחייב אותנו ממש בכוח להיכנס למצב שנתקרב לאהבה הדדית. ואיזה כוח זה יכול להיות? כבר דיברנו על זה גם כן, שזה יכול להיות רק על ידי הסביבה, שאנחנו מארגנים אותה בצורה שהיא המחייבת אותנו עוד יותר מחייבת ממה שהטבע וכלכלה וחינוך ומזון וחוסר מזון וכן הלאה. שהחברה הזאת תהיה עד כדי כך חזקה שהיא תעמוד נגד הלב שלנו. שהיא תחייב אותנו בכוח להחליף את היחס שלנו לזולת. משנאה לאהבה, מקצה לקצה. וכאן אנחנו לכן צריכים לעבוד הרבה, לזה הרבה כדי להבין איזה סוג חברה זה צריכה להיות. היא צריכה לעודד אותנו בכוחות היפים, ביחס היפה, היא צריכה להעניש אותנו על כל דבר אם אנחנו לא נעשה את ההתקרבות זה לזה. היא צריכה לעלות הערכים של ההתחשבות והתקרבות, השתתפות, הערבות עד האהבה שיפרוץ בינינו. איך אנחנו צריכים כל הזמן ללמוד את הטבע האנושי כדי בהתאם לזה כל פעם לפתח יותר ויותר את הסביבה, השפעת הסביבה על כל אחד ואחד מאיתנו, שהוא יהיה מחויב להשתנות, וגם כן ידע בשביל מה להשתנות, וגם כן ימצא כוחות להשתנות, וגם כן ימצא פרסים בשביל מה ולמה. כי כמו שאני מעביר יד ממקום למקום, וזה כאילו פעולה לא כל כך גדולה, אבל אני צריך לזה אנרגיה. גם כאן אני צריך להרגיש כאילו בא מצד הטבע, ששנאה שאני, או תחרות, או ריחוק, דחייה, שאני גורם לזולת, היא תביא לי התנגדות גדולה, שיהיה לי קשה לבצע. ודווקא ההפך, הפנייה היפה, ההתחשבות, הערבות והאהבה, מיד התקבל כקבלת הכוח, כקבלת המילוי. ולכן, בהתאם לזה, אנחנו צריכים לבנות את הסביבה שהיא תספק לי את השתי כוחות האלה. כוח הרע כתגובה על האגו שלי, וכוח הטוב כתגובה על אהבת הזולת שלי. ולכן בבניית הסביבה כזאת אנחנו צריכים להתחשב בכוח הכמותי ובכוח האיכותי שישכנע ויחייב וילטף ויאיים על כל אחד ואחד מאיתנו ועל כולם יחד. כך שבהשתתפות ההדדית בבניית הסביבה הזאת אנחנו בעצם כביכול בונים את הטבע החדש שהשפיע עלינו. אנחנו כאילו משלימים את הכוח האגואיסטי ששולט בכל הטבע האנושי. משלימים אותו בכוח האלטרואיסטי, הטוב, שלא נמצא. ומפני שאנחנו נמצאים בהכרחיות לזה, אז כאן הכל תלוי רק בהתארגנות שלנו. עד כמה שאנחנו נחייב את עצמנו, עד כמה שאנחנו נעבוד על עצמנו בלשכנע זה את זה, על ידי כלי תקשורת, על ידי כל המערכות שנמצאות לרשותנו. וכאן לכן מגיע לנו המילה הזאת, מילת קסם, שנקראת הערבות, שאנחנו צריכים להתרגש מהקשר בינינו שנמצא בינתיים האגואיסטי, המחייב, שכבר עכשיו אנחנו אפילו בצורה שלילית ערבים זה לזה, שכל אחד שקודר חור בסביבה שלנו, באונייה שלנו, בסירה שלנו, הוא ממש גם כן מטביע את כולם ועם עצמו בים של האגואיזם, ובסך הכל כולנו נטבעים בים של האגואיזם שלנו ונעלמים. ולכן הערבות שלנו היא מתחילה מזה שאנחנו לומדים עד כמה שהסביבה שלנו היא סביבה שמלמדת אותנו הכרחיות, שבו אנחנו נמצאים בקשר האגואיסטי, והכרחיות כמה שאנחנו צריכים להעביר את כל צורות הקשר שלנו, האינטגרליים, לפסים האלטרואיסטיים. ולכן במילת הערבות אנחנו צריכים להרגיש כמו במשפחה, שכל אחד הוא ערב לכולם, כי מרגיש רע, מרגיש טוב, מרוויח רע, מרוויח טוב, מתייחס לאחרים רע או טוב. כל מה שיש לאחד זה משפיע על כולם. ודווקא מלימוד היחס הרע שבינינו, אבל היחס, הקשר, הדוק, אנחנו לאט לאט צריכים להגיע למודעות החדשה, שחייבים לבנות את הקשר הטוב. ובזה נבין שהטבע כולו שכך היה מקדם אותנו משך אלפי שנים להתפתחות הזאת, דווקא הביא אותנו למצב שנקרא משבר, שבאמת המהות הפנימית שלו זה לידה החדשה של האנושות, שאנחנו נגיע לאותו כוח הפנימי שנמצא בטבע, כוח האהבה, ונגיע לאיזון עם הטבע, שאנחנו נהיה בדיוק באותו כוח מה שיש בטבע הכללי, ולכן הטבע יכול לייצר את כל החומר דומם, צומח, חי ואדם מכוח האהבה. הוא יכול לתת חיים. ואם אנחנו הולכים עכשיו לקנות את הכוח האהבה הזה, באהבת לרעך כמוך, אנחנו בזה בעצם קונים את החוק הכללי של כל הטבע, ומגיעים בזה ליישום של החוק הכללי, שביישום של החוק הזה אנחנו כן היינו צריכים להיות במצב ההפוך ממנו, להרגיש כמה שלא טוב להיות ההפך ממנו, כדי שבלהשיג אותו עכשיו, אנחנו נבין עד כמה שהוא גבוה וחזק ונצחי ושלם, ואז מתוך הניגודים הללו, שאנחנו עולים מהאגו הגדול לאהבה הגדולה, אנחנו בעצם נרגיש כל הפער ביניהם, ואז מתוך פער הזה אנחנו נרגיש את השלמות, נצחיות, הגדלות של כל אותו התהליך שאנחנו עברנו. למה? כי כל דבר בחיים שלנו אנחנו מגיעים אליו ומשיגים אותו ומעריכים אותו זה כנגד זה. אין טוב בלי רע, אין מתוק בלי חמוץ וכן הלאה. אותו דבר כאן. כי בכל הצורות שאנחנו נהנים מהם, שאנחנו גם כן דיברנו על זה שאנחנו תמיד מודדים את עצמנו כלפי הזולת. העיקר שיהיה לי קצת יותר טוב מהזולת, ולא חשוב דווקא שסתם אני מרגיש טוב. אין סתם להרגיש טוב. אני יכול לחיות במערה, והמערה שלי שהיא יותר כאילו יפה מהשכן. אני יכול לחיות ממש בפרוטות ליום, אבל שיש לי פרוטה יותר ממה שכן. זה נותן לאדם את המילוי הפסיכולוגי שלו שהוא מצליח, וזה העיקר לנו. וכאן אותו החוק, אותו הכלל פועל, שאם אנחנו מגיעים לאהבה, אנחנו מודדים אותה כלפי השנאה הקודמת, שאז אנחנו מרגישים עד כמה שאנחנו הרווחנו, עד כמה שאנחנו גדלנו, כמה שהמילוי שלנו עכשיו גדול, לעומת המצבים שעברנו בהיסטוריה, כולם הם נמצאים אצלנו בזיכרון, ברשימו הכללי של האנושות, ואז באמת אנחנו מגיעים לתענוג, למילוי השלם. לכן, היישום של התנאי הזה, אהבת הזולת, הוא תנאי כדי להביא את האדם למצב המושלם, לתענוג, למילוי המושלם. והאנרגיה לעשות את הפעולות האלו בשינוי, בלהעביר את היד ממקום למקום, בלהעביר את עצמנו מהאגו לאהבה, הוא מגיע לנו משני הצדדים. מצד אחד, הטבע שמחייב אותנו על ידי המכות, ממש שמאיימות על כל הקיום שלנו, ומצד שני, אותו כוח החיובי של הסביבה שמושכת אותנו, שאנחנו בונים אותה בצורה מלאכותית, והיא מושכת כל אחד ואחד מאיתנו, שבאמת אנחנו נשתלב בתוך הסביבה הזאת, בצורת ההדדית, בצורת הערבות ובהרגשת האהבה. לכן, בזה שאנחנו עברנו כל ההיסטוריה שלנו, אנחנו בעצם עברנו בלהכיר בסופו של דבר את החוק האהבה, מה שנמצא בטבע, להכיר אותו במה שהוא. וכל הצורות הקודמות, עד שאנחנו מגיעים ליישום של החוק הזה בנו, זה רק צורות כדי שלכיר בהם את השלילה, לכיר בהם החוסר תכלית, לכיר בהם את השבירה הגדולה שבה אנחנו נמצאים, כדי מתוך זה לבנות בעצמנו את המנגנון היפה שנקרא האדם.
הדגשת פה שהסביבה הזאת שאנחנו צריכים ליצור, היא צריכה כאילו בעצם לאלף אותנו. לזה שלהתייחס טוב לזולת זה דבר שמביא לי תועלת. אז במה זה שונה מזה שאנחנו מאלפים כלב? אם יש לי סוכריה ומקל, אז זה אילוף כמו של חיות, לא?
אתה צודק בשאלה. רק אתה לא צודק בהנחה אליה. מי הוא מאלף את הכלב? זאת שאלה ממני. הכלב בעצמו.
לא הבנתי.
האדם בונה את הסביבה שהיא משנה אותו משנאה לאהבה. האדם מודד את עצמו, לומד חוקי הטבע, לומד את עצמו, את החברה האנושית, באיזה צורה הוא צריך להיות, באיזה צורה צריכים להיות יחסים בין כולם, ובהתאם לזה הוא בונה את החברה, הוא בונה את הסביבה, הוא מתאים את עצמו אליה, הוא בעצמו מאלף את עצמו. נכון, אפשר להשתמש במילה כזאת, אבל זה הוא בעצמו עושה. זאת אומרת, הוא על ידי זה שהוא היה כלב, ומאלף את עצמו, נעשה בעל הבית של כלב, האדם. זה כל הטריק. למה אנחנו, איך אנחנו בונים מעצמנו האדם? כי האדם שבאנו, הוא לא סתם דומם צומח חי. זה לא סתם עוד התפתחות האגואיסטית.
לא הבנתי. זה כל הטריק, אמרת.
כן.
מי שם לא הבנתי.
טריק שאנחנו צריכים לבנות בעצמנו, מעצמנו את האדם. אנחנו צריכים לוליד את האדם. אנחנו צריכים לגדל אותו בנו. ולא מישהו זר. אנחנו מקבלים כוחות. אגואיסטים, הכל אנחנו מקבלים. אבל אנחנו מייצבים את המערכת שהיא מחנכת אותנו. ואנחנו חייבים לעשות את זה בעצמנו. אני מעלה את עצמי בדרגות האהבה. אני בעצמי משנה את הסביבה, וסביבה משנה אותי, וכך אנחנו עובדים יחד. אני בודק איך אני, מה נקרא אני המשופר, המתוקן. בשלב המתקדם, אחד, אחד, אחד. כן? בשלבים. ואז אני בהתאם לזה בונה סביבה שהיא תשפיע עליי, שאני אתקדם. אני בעצמי לא מסוגל. אין אסיר מציל את עצמי מבית סוהרים. אני לא יכול לצאת את עצמי בשערות מהביצה שאני נמצא בה. זה רק בתנאי שאני בונה כוח זר מחוץ לי. וכזה כוח שהוא לא ייתן לי לברוח, שאני נמצא בו בעל כורחי, שחייב להשפיע עליי ולחייב אותי ברע או בטוב. ומצד שני, בכללות הטבע אני רואה שאין לי ברירה, אני לא יכול לברוח. הטבע נותן לי תנאי הכללי, שאנחנו נמצאים במשבר. אתם הולכים לאבדון, אתם הולכים להשמדה. אין לכם ברירה. זה הטבע מה שמציג לנו. המצב שלנו הכללי. עכשיו, בתוך מצב הכללי הזה, עלינו הלאה לבנות בעצמנו את כל המצבים הטובים. על ידי שימוש בסביבה על האדם, השפעת הסביבה על האדם, אבל החברה אנחנו בונים, כל פעם שבודקים מי אנחנו, מה אנחנו, באיזה טבע אנחנו נמצאים, באיזה אופי אנחנו נמצאים, מה הנטיות שלנו, ובהתאם לזה אני בונה הסביבה כנגד זה שהיא תשפיע עליי כך שהיא תחייב אותי, ואני רוצה שהיא תחייב אותי. אני מתחנן. תשפיעו, תעשו אותי יותר טוב. תחנכו אותי. וחברה צריכה להעמיד לפניי כל פעם או סוכריה או מקל, שאין לי ברירה, ואני בעצמי מסכים עם סוכריה או מקל. זה לא בא אליי בצורה סתם מחויבת כמו על בהמה. לכן אנחנו אומרים שחינוך צריך להיות קודם. האדם צריך כאן להבין שאין ברירה. כמו שאנחנו מסבירים את זה לילד הקטן. אתה חייב לקבל חינוך, אתה חייב לקבל השכלה. בלי זה אתה לא תוכל להבין מה עם החיים. אנחנו נולדים עכשיו לעולם החדש. אין ברירה. ולעולם החדש הזה אנחנו צריכים להיות האחרים. כל אחד מאיתנו וכל האנושות. להתייחס זה לזה ולהתייחס לסביבה. אנחנו צריכים לשכנע. כאן זה עולת המודעות. היתר מה שיש באדם מהבהמה, זאת המודעות שלו. ההכרה ביקום, בכל הטבע, במה שהוא ומה שמסביבו. המודעות הזאת אנחנו צריכים ממש להשיג בעצמנו. זה נקרא לבנות אדם. ולכן נכון שאנחנו כלבים, אבל יש לנו יכולת לאלף את עצמנו בעצמנו. ואז אנחנו מתוך הכלב, הופכים להיות לבעל הבית של הכלב, לאדם. והכלב הזה זה האגו שלי, שמקבל העטיפה ההפוכה, הטובה. פעם הכלבים היו זאבים. האדם לקח אותם, ולאט לאט, משך הרבה שנים ודורות, אלף אותם, ואז הם נמצאים לידו כמסורים לו. נעשה אותו היצור מסונא ומאויב, לאוהב, לחבר. ככה גם עכשיו אני מתייחס לעצמי, כמו לכלב, שאני צריך ממש לשנות אותו. אז אני מחלק את עצמי לשניים, למודעות החדשה, שזה נקרא אדם שבי, ולאגו שלי, שזה הכלב. וכך אני, בלהתייחס אליי, כך בונה את עצמי חדש. ולכן אנחנו צריכים קודם להעביר את הנקודות האלו, ההכרחיות, בחינוך האינטגרלי, לכל אדם ואדם, שהוא יבין שכאן זה יש איזה מין תהליך מיוחד ביצירת המציאות מיוחדת. שאנחנו באמת בונים אדם. אתם קרואים אדם.
אוקיי, מה הסיכום שלנו להיום?
הסיכום שלנו להיום שהחוק ואהבת לרעך כמוך זה חוק הכללי של הטבע, שאנחנו צריכים להגיע אליו, ומגיעים אליו היום דווקא, בזמננו, מפני שהגענו למצב שאנחנו באמת נמצאים המוכנים לתיקון, כי האגו שלנו הגיע לסיומו בהתפתחותו, ועכשיו אנחנו צריכים על ידי הכוח הנוסף, הזר, החיצון, שאנחנו בונים אותו בעצמנו, מתוך החברה, להשפיע על האגו שלנו כך, שיקבל צורה אנושית. ובזה אנחנו מגיעים ליישום הכוח הכללי של הטבע, ומגלים את הכל העומק של הטבע. את החיות שלה, הנצחיות שלה, הגודל שלה, את ההרמוניה הכללית שיש בזה. שאנחנו לאט לאט גם כן מתפרדים מהחיי הכלב, ובאים וחיים בדרגת האדם. אנחנו משייכים את עצמנו כבר לדרגת האדם. עד כדי כך שהגוף שלנו וכל החיים האלו, הם, ומה שעברנו בהיסטוריה, הם רק כאיזה ההקדמה, ההכנה למה שאנחנו עכשיו הולכים להשיג. ולכן אנחנו מסתכלים על כל המצב שאנחנו בו נמצאים, כמו על המצב של לידה, צירי לידה, ולעולם הנאור החדש. בהצלחה.
תודה רבה רבה. שיהיה לנו בהצלחה. תבואו גם למפגשים הבאים. עד אז שיהיה לנו כל טוב ולהתראות.